שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן בתוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום שלום. המושג שעליו נשוחח היום עם הרב הוא המושג אגו. נרצה להבין מה זה אגו לפי חוכמת הקבלה בצורה הכי פשוטה שגם תיגע לנו ברגש. תראה הרב לייטמן, תמיד חשבתי שאני אולי לא הכי צדיק בעולם, אבל אני רגיל להתייחס לעצמי כבן אדם טוב, מנסה להיות נחמד, אף פעם לא עושה בכוונה רע למישהו, משתדל, אתה יודע, להיות בטוב עם כולם. כשהתחלתי להתעניין בחוכמה הזאת של הקבלה, שמתי לב שמדברים המון המון, בלי סוף, על המושג אגו. לקח לי גם הרבה זמן להבין שאומרים שאגו זה משהו שזה קשור לכל בן אדם. וזאת השאלה שלי אליך. כשהקבלה מדברת על אגו, זה משהו שקשור אליי באופן אישי?
זה קשור לכל אחד. ובכלל, כן, לכל אדם ואדם.
אז מה זה אגו? כשאתם בקבלה אומרים אגו, מה זה אגו?
אגו זה הכוח הפנימי שבאדם, שהוא קובע שהוא קיים. ובקיום הזה הוא מוצא את עצמו מכל היתר, דומם צומח חי בני אדם, ומעמיד את עצמו בצד. ואומר, זה אני. ומכאן והלאה יש כבר חשבונות רבים עם האגו הזה.
עכשיו, אנחנו מכירים את המילה אגואיסט מהשפה המדוברת.
כן.
אגואיסט זה בן אדם שפועל בלי להתחשב באחרים, חושב רק על עצמו. לזה הכוונה בקבלה כשמדברים על אגו?
גם על זה, אבל גם יותר מזה. מה זאת אומרת שאני לא מתחשב עם החברים, עם האחרים? אני מתחשב עם האחרים עד כמה שאני מתחשב עם האגו שלי, ואתם לזה אני מתחשב עם אחרים.
איך האגו בא לידי ביטוי ביום יום של הבן אדם?
שאני תמיד מחשב בלב ובמוח איך להגיע לטוב שיהיה לי.
זו שאיפה להגיע לטוב?
כן.
שאיפה תמידית להגיע לטוב?
בכל רגע בחיי.
הבנתי. לפי איזה חוקיות המנגנון הזה של האגו עובד?
זה איזשהו רצון פנימי שבאדם, שהוא רוצה להיות קיים, בצורה, במידה, במצב הכי נוח וטוב.
הבנתי. למה כשאומרים לבן אדם שהוא אגואיסט, הוא נעלב?
זה פשוט ככה, זה מקובל בחברה. אבל באמת אין בזה שום דבר רע.
יפה. קודם כל זה לא רע, אז כבר אני קצת נרגע.
למה?
לא יודע, כי בדרך כלל זה כאילו אתה מעליב מישהו, אתה אומר לו אתה אגואיסט.
אגואיסט? אפשר להגיד אחרת.
איך?
אני אגואיסט, אני חושב רק על עצמי, אני מרוויח על כולם, אני מזלזל בכולם, או אני לא חייב לזלזל בכולם, אני פשוט חושב כל הזמן על עצמי. מי לא עושה כך?
אתה אומר, כולנו כאלה.
כולנו כאלה. רק מי שיותר מצליח, בזה הוא פחות מצליח. אבל זה כבר לא אגואיסט גדול או קטן.
אז יש לי בינתיים...
מוצלח או לא מוצלח.
יש לי בינתיים כבר שני מאפיינים. אני מנסה לאסוף מהמילים שלך לבנות לי איזה הגדרה כזאת, מה זה אגו.
כן.
אמרת לי קודם כל, זה הדבר שמבדיל את האדם מקרב האחרים ועושה אותו כישות בפני עצמו, זה האני שלי.
זה כל אחד?
יפה, ואחר כך אמרת לי שזה שאיפה תמידית לזה שיהיה לי טוב.
כן.
שהמנגנון זה כל הזמן עושה חשבון איך יהיה לי טוב.
ככה גם כן כל אחד?
יפה, אז בינתיים יש לי כבר שני מאפיינים.
כן.
עכשיו אני רוצה להתקדם. בקבלה יש עוד מושג שעליו מדברים, מדברים על רצון לקבל הנאה ותענוג. רצון לקבל הנאה ותענוג ואגו, אלה שני דברים שונים או אותו דבר?
זהו, אותו דבר.
אז למה יש שני מילים שונות?
יש הרבה מילים. סביב האגו יש לך כל האוצר מילים. אפשר להגיד שסובב את המושג האגו.
מתי משתמשים במילה אגו ומתי משתמשים במילה רצון לקבל הנאה ותענוג בקבלה?
רצון לקבל הנאה ותענוג, זו ההגדרה פילוסופית, מדעית, רפואית, אבל האגו זה ששייך יותר לספרות, לשפה המדוברת.
הבנתי. עכשיו, לדומם, לצומח ולהי, לשאר היצורים בטבע, גם להם יש אגו?
להם ודאי שגם כן יש, אבל אגו שלהם זה לספק לעצמם קיום.
ואצל האדם?
אצל האדם גם כן, אבל כאן זה קיום על חשבון האחרים. האגו שבאדם, החיה רוצה לטרוף חיה אחרת.
רעבה.
כן. האדם לא רוצה לטרוף, אולי גם כן, מישהו אחר. אבל הוא רוצה להזיק למישהו אחר. הוא רוצה להשפיל אותו, להוריד אותו, לעשות אותו עבד לעומת עצמו. שככה יהיה בדרגה יותר פחותה. יש לו הנאה מזה שהוא שולט על האחרים. בדרגת חי אין דבר כזה, רק בדרגת האדם.
הנטייה הזאת היא לפעול על חשבון הזולת, לנצל את האחרים לטובתך. זה משהו שהוא נמצא בטיפוסים אגואיסטיים במיוחד?
הוא נמצא בכולם, אבל במידות שונות.
אפשר לעשות משהו שהוא יהיה לטובת עצמי, כמו שאמרת קודם, שהוא יהיה מתוך המקום הזה של שאיפה שיהיה לי כל הזמן טוב, בלי שזה יהיה על חשבון מישהו אחר? שיהיה לי טוב.
ובלהתחשב עם אחרים לא חשוב?
זה מה שאני שואל אותך. יש מציאות כזאת שאני רוצה שיהיה לי טוב?
כן.
מתוך האגו שלי, ופועל כן. כדי שיהיה לי טוב, אבל אני לא עושה על חשבון אף אחד אחר, רק קשור אליי.
אז אגו שלך מאוד מוגבל.
מה זאת אומרת מוגבל?
מוגבל.
קטן?
בגוד, כן.
ברמה נמוכה?
כן.
הבנתי. זאת אומרת, רק מי שיש לו אגו גדול, הוא כבר פועל על חשבון האחרים.
כן.
עכשיו...
אני רוצה לשלוט עליהם, וכמה שיותר, והשליטה העליונה ביותר, שהוא רוצה שהם יתחשבו בו, ויכבדו אותו, אפילו בלי שהוא לוחץ עליהם. מעצמם.
מה זה נותן?
הרגשה שאנשים אחרים מכבדים אותי. ולא מתוך זה שאני שולט עליהם, אלא מתוך זה שזה מתעורר בהם רצון כזה מעצמם.
למה?
כי אז נקרא שאני באמת כזה.
מכובד.
גדול, מכובד.
השתמשת קודם במילה קשה של רצון ממש להזיק למישהו אחר. זה גם אגו, כן?
נו, ודאי.
אתה חושב שלכל בן אדם יש רצון להזיק לאחרים רק בווליום שונה, או רק לאנשים שיש להם אגו ממש גדול?
תראה, זה הכל משתנה מאדם לאדם ובתוך האדם בזמנים שונים. לכן קשה כך לקבוע את הדברים האלה.
להזיק למישהו אחר זה כאילו משהו שיש בו רוע, לא? זה משהו רע, להזיק למישהו אחר.
כן, אבל אם אני נולדתי כזה או קיבלתי חינוך כזה ואני כבר קיים בצורה כזאת שאני... מקבל הנאה על ידי זה שאני מזיק למישהו. מזיק זה לא אומר כלום. מזיק זה יכול להיות על ידי זה שאני רוצה לעמוד, לנסוע, לשבת במקום במקום ששייך למישהו אחר. זאת אומרת, לא שאני לוחץ עליו ומכה אותו או משהו. אלה שאני במשהו תופס מקום של הזולת.
גם זה אגו? גם זה בא לי מהאגו?
ודאי.
האגו, אני רואה, כל רגע אתה מוסיף לי בו עוד שכבה, עוד הבא. אגו זה כאילו...
כל העולם. כל העולם. אם לא הייתי מרגיש את עצמי ואת העולם שנמצא מולי, ולא הייתי מתחשב זה עם זה עם האגו שלי, אני לא הייתי מרגיש בכלל המציאות.
מה, זה מנגנון שדרכו בן אדם מרגיש את המציאות?
כן. כן.
לפעמים בקבלה, שמעתי הרצאה שלך שאתה אומר שהאגו של הבן אדם, הוא בא לידי ביטוי גם בזה שהוא, יש לו רצונות גדולים, אפילו מופרזים, וזה מאוד שונה מבעלי חיים. בעלי חיים, נגיד, אוכלים כמה שהם צריכים. כל דבר שהם עושים זה כמה שהם צריכים, כמו שהם כאילו נבראו, אבל הבן אדם כאילו אין לו גבול, רוצה את זה ואת זה ואת זה, את כל העולם רוצה לבלוע.
כן.
יש עם זה בעיה?
כי זה בדרך כלל על חשבון הזולת.
ואם זה לא על חשבון הזולת?
אם אתה לא מזיק בזה באף אחד, אז בבקשה, תשתמש.
זאת אומרת, הקבלה היא לא מטיפה להסתפק במועט, להיות סגפן כזה?
לא.
אז מה המטרה של הקבלה בזה שהיא מדגישה שהרצונות המופרזים כאילו של הבן אדם זה גם כן חלק מהאגו? מה רוצים בזה להגיד לי?
שזה הכל על חשבון הזולת.
לא הבנתי. אמרת לי קודם שלפעמים זה לא על חשבון הזולת ואז זה בסדר.
אבל בסופו של דבר זה על חשבון הזולת.
מה זה בסופו של דבר? תסביר לי את זה בבקשה.
שאני צריך להתחשב תמיד עם האחרים. שאני תלוי בכולם, וכולם תלויים בי, ועד כמה שאני משתמש בכל מה שיש, לטובתי אני צריך לראות האם זה לא על חשבון הזולת.
זאת אומרת, זה הגבול?
הגבול זה במחשבה, בחשבון שלי.
תדייק לי טיפה, מה למדוד? מה אני צריך למדוד?
אני צריך למדוד האם אני בזה שאני משתמש בכל מה שיש בעולם, מתחשב בכולם שנמצאים גם כן באותו עולם.
יפה. עכשיו אני רוצה שכמו שהתהלנו במשפט האחרון, להתקדם קצת ליחס הנכון לאגו. אז הבנתי ככה פחות או יותר מה זה אגו, עכשיו אני רוצה שתלמד אותי איך להתייחס אליו נכון, ואני אשאל אותך שאלות ממש ממש קונקרטיות. האגו, אני צריך להסתכל עליו כדבר טוב או כדבר רע?
כדבר שצריך לאיזון.
איזון?
כן.
איך אתה מגדיר איזון של האגו?
שיהיה טוב לכולם. גם לי וגם לכולם, גם לאחרים.
זה אגו מאוזן?
כן. זאת אומרת, אני לא אומר שיש... שהוא רע, אלא שימוש באגו יכול להיות רע.
מהו שימוש רע?
שאני מתחשב בעצמי בלבד.
מהו שימוש טוב באגו?
שאני מתחשב בכולם כאחד.
וזה המצב שקראת לו איזון?
כן.
הבנתי. האם יש לה נטייה אגואיסטית שתבועה בבן אדם ביטויים חיוביים וביטויים שליליים?
נו, אנחנו רואים את זה. לכל אדם יש רצון לאוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. זה חמישה הרצונות הבסיסיים. וכל אחד משתמש בזה באופנים שונים ובמידות שונות.
מתי זה שלילי ומתי זה חיובי?
מתי שמתחשב. בכולם זה חיובי, מתי שמתחשב רק בעצמו, או בעצמו וקרובים, שזה גם כן בעצמו, זה שלילי.
לפעמים מתייחסים בקבלה לאגו כמנוע ההתפתחות שלנו, גם כפרטים וגם בכלל כאנושות.
אמת.
אז האגו הזה הוא כאילו משהו שאנחנו צריכים כדי לזוז?
אגו זה דבר מאוד מאוד חשוב וחיובי. יכול להיות. ויכול להיות ההפך. תלוי איך אנחנו מתחשבים בעצמנו ובזולת.
מה ההבדל לדעתך העיקרי ביחס של חוכמת הקבלה לאגו לבין שיטות רוחניות אחרות, כמו תורות המזרח, כמו דתות? יש איזשהו...
גם דתות וגם תורות המזרח, כולם הם... בעיקר מתייחסים לאגו שבבני האדם, ויש להם ממש התעסקות בזה גדולה מאוד. איך להתייחס לאגו, איך להגביל אותו, לעשות מזה כל מיני צורות, דרגות, בשימוש וכן הלאה. חוכמת הקבלה היא במיוחד מסתכלת על האגו, לא כולו על דבר שלילי, כמו שביתר הדתות ואמונות למיניהם, אלה כמנוף להביא את האדם לדרגה יותר גבוהה, דווקא. ולכן לא מן הסתם כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו.
האגו שלו?
כן. עד כמה שיש באדם אגו גדול יותר, אם הוא משתמש בו נכון, הוא יכול להשיג מדרגות, הצלחה יותר גדולה.
מה זה אומר להשתמש באגו כמנוף לצמיחה?
כי אגו זה כוח הפנימי, שאני רוצה יותר. כן? להשתמש בכל מה שיש. אבל אם אני משתמש בכל מה שיש כדי להשיג מטרה מסוימת שהיא בסופו של דבר נכונה ויכולה להיות טובה לכולם, אז האגו שלי הוא דבר טוב מאוד, ואני יכול להיות איש גדול, מיוחד, טוב לכולם, בגלל, בזכות האגו שלי.
אפשר להיות בלי אגו?
לא. לא קיים שום דבר. מדומם, צומח, חי ובני אדם, אין אף אחד שאין לו אגו. אבל בדרגות דומם, צומח, חי, האגו שלהם זה סתם נקרא רצון להחזיק את עצמו. רצון לקבל, מה שנקרא. מה שאם כן באדם, זה רצון לקבל לא פשוט, אלא לכבוש יותר ויותר עד שרוצה לבלוע כל העולם.
בקבלה מדברים על זה שהבן אדם צריך ללמוד להתעלות מעל האגו שלו.
כן.
מעל מה בדיוק אני צריך להתעלות ולאן?
מעל מחשבה לעצמו.
תסביר לי קצת.
שאדם כל הזמן חושב רק על עצמו. כך אנחנו בנויים.
זה האגו?
מרגע, כן. יש דרגות בזה. מרגע שאנחנו קיימים, מרגישים את עצמנו קיימים, אנחנו כל הזמן דואגים רק לעצמנו. רק לעצמנו. וכשאנחנו גודלים יותר ויותר, אז אנחנו מתחילים לראות שאנחנו נהנים במיוחד, אם אנחנו נהנים על חשבון הזולת. יש לי בזה תענוג יותר גדול.
למה?
כי כך אני בנוי.
שמה? שמה, שמה?
שאם אני משתמש בשכל שלך, ברגש שלך, בכלים שלך, בידיים שלך, בכל מה שיש לך, אז אני מרוויח יותר.
כאילו שאתה יותר מתוחכם ממני.
גם בזה, וגם בזה שאתה עושה, ובזה אתה מוסיף למה שאני עושה, כמו בעל הבית ופועל שלו, וכן הלאה. זאת אומרת, האגו שלנו הוא דוחף אותנו להשתמש בכל מה שיש סביבנו לטובת עצמנו.
אז מה זה להתעלות מעל האגו?
אז זה הפוך. זה לעבוד עם האגו בצורה הפוכה, לא להשתמש לטובת האדם עצמו, אלא להשתמש לטובת האחרים.
איך נראה אדם שהוא התעלה מעל האגו שלו?
יכול להיות שאפשר לראות שהוא עושה משהו, לטובת הזולת, אבל בדרך כלל אי אפשר לראות, כי זה הכל בכוונה, במחשבה שלו.
איזה כוונות יש לו? הרי שהוא התעלה מעל האגו שלו, באיזה כוונה הוא נראה?
שהוא כולו רוצה לטובת הזולת.
מה הפעולות שהוא צריך לעשות במסגרת ההתעלות שלו מעל האגו שלו?
פעולות שונות, זה לא חשוב, העיקר הכוונה. שהוא רוצה לגרום על ידי כל מיני אמצעים, פעולות שהוא עושה, שאחרים עושים, משהו לטובת הזולת.
מה זה ייתן לו?
תענוג, כרגיל, כמו שאנחנו רוצים מכל פעולה ופעולה שאנחנו גורמים. או בעצמנו, או דרך מישהו, שיצא מזה תענוג.
זה תענוג אחר, מסוג אחר, מרמה
זה,
אחרת.
תענוג זה מילוי האגו, נקרא תענוג. מילוי הרצון, הוא נקרא תענוג. ואז כמה שאדם משתדל למלא את הרצון שלו, או על ידי עצמו, או על ידי הזולת, או לטובת עצמו, או לטובת הזולת, בזה הוא מרגיש את המילואים, וסוג המילואים, ומזה הוא נהנה, וכך הוא מודד את החיים שלו.
יש מושג כזה בקבלה שאומרים לתקן את האגו.
כן.
מה התיקון של האגו?
להשתמש במקום לטובת עצמי, לטובת הזולת.
אם צריך לתקן את האגו, אז למה מלכתחילה נוצרנו עם אגו?
כדי שנוכל לתקן את עצמנו.
מה מרוויחים מכל הסיבוב הזה?
מזה שאנחנו מעלים את עצמנו מדרגת החי לדרגת המדבר.
מה יש בדרגה הזאת המתקדמת יותר, מבחינה איכותית? מה משתנה?
שאני מתחשב באחרים ורואה את עצמי כאמצעי למילוי האחרים.
ומה זה נותן לך?
שאני בזה יכול להגיע למצב שאני ירגיש את עצמי דומה לבורא.
איך הבורא קשור לאגו?
כי הבורא מענה לכולם, ממלא את כולם, מעלה את כולם. ואם אני עושה כך, אז אני מרגיש את עצמי שיש לי דימוי לבורא.
האדם הופך להיות דומה לבורא כשהוא משתמש באגו שלו עם כוונה משודרגת כזו?
כן, על מנת להשפיע טוב לזולת. ולכן אז הוא נקרא לא סתם ייצור, אלא נקרא אדם. הדומה לבורא, נקרא אדם.
איך אתה מגדיר את הבורא ככה בצורה הכי פשוטה?
כוח השפעה.
מה זאת אומרת?
בצורה אנטי-אגואיסט.
הבורא הוא אנטי-אגואיסט?
כן.
אז מה הוא כן?
הוא רק בנתינה, רק בהשפעה.
אז לתקן את האגו זה להיות דומה לבורא?
כן.
אם בן אדם לא ירצה לתקן את האגו שלו, מה יקרה לו?
שום דבר. אז הוא כך יחיה כל החיים.
ואם הוא כן ירצה לתקן את האגו שלו, אז מה יקרה לו?
אז יקבל כוחות מהטבע שיעזרו לו את זה לעשות.
איזה כוחות?
שאם הוא רוצה להיות בהשפעה, בטובה לזולת, אז הוא כבר יתחיל להרגיש עד כמה שהטבע עובד עמו ועוזר לו בכל מיני צורות, בעת ונגד, להגיע למצב שידמה לבורא.
הצורה הסופית של האגו באבולוציה שלנו כבני אדם, מה היא צריכה להיות?
בעתיד הרחוק.
הלוואי שיהיה קרוב, אבל מה הסטטוס הזה? הסטטוס הסופי של האגו, איך הוא צריך?
שכל האגו, כל הרע, יתהפך לטוב. זאת אומרת, מרצון לעצמו לרצון לטובת הזולת.
אנחנו חייבים? חייבים לתקן?
אנחנו חייבים, וכל האבולוציה שלנו וכל מה שקורה איתנו, זה הכל כדי להפוך את הרצון שלנו לעצמנו לטובת הזולת.
כשאתה מסתכל רחב ככה מבחינה אבולוציונית עלינו כמין אנושי, כאנושות, מה קרה לאגו שלנו לאורך ההיסטוריה ומה עומד לקרות לו עכשיו?
האגו שלנו במשך כל ההיסטוריה הוא תפח, כן, כמו בצק.
כן.
ככה תופח, ואנחנו בהתאם לזה רצינו להשתמש בו כל פעם בצורה יותר ויותר אגואיסטית, ואז אנחנו מתוך זה היינו מייצבים סביבנו כל מיני מכונות ואמצעים, לגלות יבשות ולעלות לים ולאוויר ולכל זה, זה הכל על ידי זה שהאגו גודל. האמת שהאגו זה כל המנוף של ההתפתחות. בלי זה היינו נשארים חיות. זאת אומרת, סוג חי שבו האגו התחיל להתפתח, חוץ מזה שאיך שנולד וגדל, כמו שאנחנו רואים כל מיני חיות, אז החי הזה נקרא אדם, כי הוא מגיע במשהו להידמות לבורא, בסופו של דבר. זהו, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מגיעים לזה, אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו.
אז מה השלב הבא שלנו כאנושות מבחינת האגו שלנו?
שאנחנו נעשה תרגילים מסוימים שזה שיקדמו אותנו להיות דומים לכוח השפעה שזה הבורא.
אנחנו מתקרבים תכף לסיום התוכנית. דיברנו על האגו, הוא משהו כזה רב-ממדי, יש בו המון שכבות, יש בו המון הבחנות. תן לי איזה הגדרה מסכמת. מה זה אגו?
כל החומר הבריאה מתחילה ועד סופה. אבל אנחנו מדברים על האגו, שהייצור שמרגיש את עצמו, משתמש ברצון שלו, על חשבון הזולת. זה רק חלק הזה ברצון אנחנו קוראים אגו. ויתר הרצונות שהוא דואג לעצמו בלבד איך שהוא, או איך שהטבע פועל בו בצורה כזאת אינסטינקטיבית, אנחנו לא קוראים לזה אגו. אגו זה מה שמעל התפקידו הרגיל.
מה אתה מאחל לי בהתפתחות הרוחנית שלי כאדם שמתחיל להתעניין בקבלה בקשר לאגו שלי?
שיגדל בך כמה שיותר. יחד עם כל הכוחות מסביב, שאתה תדע איך להשתמש באגו המוגבר בצורה יותר ויותר נכונה, ואז אתה על ידי זה תהיה הגדול, האדם שכולל בתוכו את כל המציאות.
תודה, הרב לייטמן.
עבודה קשה. אבל מה שאז מרגישים, מרגישים טוב. שאתה כולך מוסר לכולם, לאנושות.
תודה רבה לך.
בהצלחה.
תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, מושגי יסוד בחוכמת הקבלה, אגו, שיהיה לכולנו בהצלחה. להתראות.